מאמר למתחת, צורת האלוקות. שלום רב, חברים יקרים, אנחנו שוב בסדרת מאמרי הסולם, לומדים את המאמרים של בעל הסולם, מאמרי השקפה ומעבר, כדי שנוכל לשים את החיים שלנו במסגרת הנכונה, את כל התפיסות וההגיונות שלנו ומחשבות שלנו נסדר, תוך מסגרת כללית נכונה ואמיתית של רעיונות. לפני שאנחנו מתחילים את השיעור הזה, נשמח לשתף אתכם במסגרת חדשה שאנחנו מקיימים בבית מדרש הסולם מדי יום חמישי, הנקראת הנקודה הפנימית. זה מקום בו אנשים באים להיפגש עם הנקודה הפנימית. יש 4 שיעורים קצרים בתוך שעתיים וחצי, שעתיים ורבע עם הפסקות, שבהם אנחנו מסתכלים מזוויות שונות על לימוד התורה, מנקודת השקפה, מנקודת נפש, מנקודת פרשת שבוע, מנקודת חוכמת הקבלה וכו', ומדגישים את חשיבות הנקודה הפנימית, מסבירים אותה, מקרבים אותה אלינו. מעין מועדון כזה לאנשים שרוצים להקדיש מזמנם שעתיים בשבוע כדי להיטען בתוכן רוחני לפני שבת. אתם מוזמנים לבוא, יש פרסומים בפייסבוק, בזאת השם פרסומים ביוטיוב, אבל תדעו, כל יום חמישי בשעה 6:45 בערב בבית מדרש הסולם ברחוב ז'בוטינסקי 128 ברמת גן. עכשיו אנחנו מתחילים. מאמר קצר, צורת אלוקות, זה לא שם מקורי, שם שנתנו האורחים, וכותבים לנו פה שרשימת דברים זו נמצאה בסמוך לטיוטות של מאמר למדבט מהות הדת. ומתוך תוכנה של הרשימה הזאת, של הרשימות האלה, נראה כי רבנו רשם בה הירורי דברים שגרמו לו לכתיבת המאמר, כפי שמציין בתחילתו, שחוסר הידיעה במהות הדת גרמה להתפרקות הדור הצעיר. אוקיי, שוב אנחנו מקבלים הצצה של מאחורי הקלעים של התהליך של בעל הסולם, ותראו, הדברים האלה יכולו להישאר בהלם, אבל בזכות שבעל הסולם רשם אותם, וברוך השם נשמרו הדברים, והיום הם גם מעובדים ומפורסמים, אנחנו זוכים לראות, לקבל את הדברים האלה. ועוד מבט, אם הדברים האלה יתגלו לנו, זה אומר שיש לנו איתם עבודה. אז בואו נראה מה עבודה. כאמור, הכותרת היא כותרת של האורחים, אבל הכותרות הפנימיות הן של בעל הסולם. הקנאות והכעס, למה? שואל בעל הסולם, וכותב, איני מהקנאים, וגם אין זה נקרא חילול השם חס ושלום. כי לא שמעתי ולא ראיתי שיזלזלו באלוקותו חס ושלום, ואין צריך לומר בתורתו. ודומה הדבר למי שהביאו לדין אשר רקק בתמונתו של המלך. ושאלו, למה עשית כן? וענה, כי איבדתי בו, והיה לי לגאול נפש. והוציא התמונה, ואמר, אדרבה, הביטו בו ותיבדו. וכשהוציא תמונתו, ראו כולם שאין זה דמות מלך, אלא מאיזה אדם מכוער ביותר. וכמובן, שפטרו, כי לא רקק, אלא בתמונה של אדם מכוער, ולא בתמונת המלך. כן האנשים הללו, הם ציירו לעצמם צורה של אלוקים, וצורה של תורה, ורוקקים באותה הצורה. וגם אנוכי, וכל בעלי דת האמיתיים, רוקקים גם כן על אותה הצורה. כי אין זה צורה של אלוקים, אלא צורה של אדם גשמי, רע מזג. ואין זה צורה של דת, אלא צורה של איזה חיבור שהיה מותאם, אך למחבר בלתי אחראי. אז ככה, הקטע הראשון, מה אנחנו לומדים מזה? ראשית, צריכים להתעורר שיכול להיות שהתפיסות שבהן אנחנו מצויים, הן תפיסות לא נכונות, הן לא תפיסות אמיתיות. ואומר בעל הסולם, אין לי בעיה עם האנשים שאומרים, כל הדתיים האלה או הדת הזאת, הם באו להשתלט עלינו, זה הכל רק בשביל לנהל את האמונים, מה זה האלוקים הזה, מה הוא נוקם, מה הוא כועס, מה זה הדברים האלה, הוא מתנקם בנו וכו'. אומר, גם אני מסכים איתם. זה לא דת. זה לא הדת. אתם בכלל לא יודעים על מה אתם מדברים. וכל שכן בימינו עמוסים בנתונים ובתפיסות בלתי אחראיות, כי המחיר של לפרסם דעה, או להיות הוגה דעה, או להיות מנטור כזה או אחר, הוא מאוד נמוך. אתה לא צריך לעבור איזושהי דרך כדי שתוכל לשלם דמי הרצינות שלך, או להוכיח לקהל המאמינים שלך שאתה בן אדם רציני. דמי הרצינות מאוד נמוכים, לכן יש המון 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 דעות. ומה קורה לנו? אנחנו כדור, אני אומר, הפסקנו לחפש אמת כדבר משמעותי בחיים שלנו. רק כשאנחנו מתעוררים בדרך ייסורים, כן. ומה קורה? איך אנחנו מקבלים את האמיתות בחיינו? במרכאות אני אומר אמיתות. לפי מה שנוח לנו. ואז אנחנו מתקבים באמיתות האלה. וזה לאו דווקא אמיתות, זה לא דברים אמיתיים. אם כותב הרב קולונימוס, אם מישהו חושב שאדם זה נראה לו בדמות קוף, זה לא אומר שאדם הוא בדמות קוף, זה רק נראה לך ככה. אבל האדם הוא לא כזה, האדם הוא לא קוף. והעניין הזה צריך להעיר אותנו לבדוק על מה האמיתות שלנו מבוססות, האם זו אמת כי זה רק נוח לי, והאם האמת הזאת, אני מוכן ללכת אחריה, וכמה אכפת לי מהאמת, האם כשאני אגלה את האמת, אני אעשה את מה שצריך וכו'. ממשיכים הלאה. כבסות התמימות. כי כל אחד נושא עמו צורת אלוקי בכל פרטיו ודקדוקיו, על כל דרכי השגחתו את באי העולם. גם נושא עמו תורה מבוארת כל צורכו, בלי שום היסוס או ביקורת. מאין לו כל זה? עוד ממנה הוריו, ממה שלמד, בחדר אצל איזה חצי עם הארץ, והוא כבן 10 או י' ג', אשר מאז ועד עתה לא הוסיף כלום. ותמה על עצמך, אם אפשר להחליט אשר הבנת האלוקיות והדת אפשרית הוא לנער בן י' ג' שנה, ולמורים כאלה שיפרנסו לו עד 70 שנותיו. בעל הסולם מעמיק פה את המורכבות. הוא אומר, אני לא דווקא מדבר על כל מיני אנשים שרוצים... ברור שהם רוצים להתפקר, רוצים לעזוב את המסגרת הדתית שלהם, שקשה להם מדי, או הם לא מאמינים בזה, הם מאמינים רק בחופש עצמאי ומילוי תאוות פרטיות. לא, גם אנשים דתיים שלפעמים תמצא אותם מלמדים בישיבות, מלמדים דברים שהם בכלל לא דת, והם רוקקים בתמונה של אדם מכוער מאוד. גם אני חושב שזה לא המלך, גם אני חושב שזה אדם מכוער מאוד. אומר, אבל מה כל כך אתה מתפלא? מה כל כך אתה מתפלא? לא מרוע לב הם עושים את זה. הם למדו בחיידר, או למדו לבר מצווה, או למדו באיזה מקום, במסגרות שהיו להם. ומאז, תפיסת הדת קיבלה אצלם צורה מלאה, ולא הוסיפו לחקור בעניין, ולא הוסיפו להבין עוד הבנות. הוא אומר, פשוט מאוד, תשאל את עצמך, האם ילד כבן 13 יכול להבין את כל המורכבויות ודקויות, קורא לזה דקי העיון של מהות הדת, של כל הדברים שלמדנו בדרך, של כל הנושא של הכרת הרע, וההבדל בין טובת הסוציום, טובת החברה, להשוואת צורה, ומה זו השוואת צורה וכו'. כנראה שלא. הדברים האלה צריך ללמוד אותם כל הזמן, ולכן מזמין אותנו ללמוד. וזה בכלל לא משנה אם לא למדנו בחיידר, או לא עשינו הכנה לבר מצווה. אולי מצבנו יותר טוב. אז הנה, אנחנו מוזמנים לבוא וללמוד. ובגלל זה, ובשביל זה, אנחנו בעיקר לומדים את מאמרי השקפה האלו. מזמין אותנו לראות, לסדר מחדש את מסגרת ההסתכלות שלנו לחיים, מסגרת ההגיונות שלנו, מסגרת המחשבות שלנו. וכל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו, איפה הוא מצוי, אם הוא רוצה יותר, אם הוא רוצה פחות, איזה דברים יותר מעניינים אותו, באיזה דברים הוא יכול לבוא יותר, לידי ביטוי יותר, ואיפה הוא יכול לפעול את הדברים האלה, ואם הוא פועל את הדברים האלה. ממשיכים. חוצפתם של המונים. בדורות שעברו, כשהמון היו בלתי מפותחים והחכמים היו נקיי הדעת ובלתי תלויים כלל בהמונים, לא לפרנסה ולא לכבוד, היה המון נכנע לבעלי החוכמה, ראשי הדורות, והיו נפרעים ועושים הכל שלא מדעת. כיום נהפכו העניינים מקצה אל הקצה, כי המונים כולם נתפתחו מאוד, וחכמי הדור נעשו בהכרח תלויים בהם, וממילא אין כלל הכנעה אשר תכפה ההמונים להימשך אחר החכמים כסומה בערובה. ועל כן נתפקרו, פשוט מאוד. אומר בעל הסולם, בואו נתחיל מהסוף. אומר, היום החכמים תלויים בהמונים. למה? כי ההמונים התפתחו. המון העם, הבלתי מפותחים בהכרח מצד הטבע, כפי שלמדנו גם במאמרים אחרים, מרגישים שהם לא תלויים, לא צריכים לקבל הנחיה מאנשים היותר מפותחים, אנשים שמבינים יותר. כן, כל אחד מרגיש שהוא יכול לבד, להסתדר לבד. זה קורא לזה חוצפתם של המונים. זאת צורת החוצפה, שאני חושב שאני יודע לבד יותר טוב מאחרים, כשאני קטן. זאת חוצפה. אומר, לא צריכים, הם חושבים שהם יכולים לעשות מדעתם. ולכן, בגלל שהם איבדו את ההנחיה, ואיבדו כבוד להנחיה, ואיבדו כבוד לרבנים, ואיבדו משמעות שהלכת אחרי מנטור, רב, מאסטר וכו', שצריכים להכניס את עצמם למסגרת שהם מתבטלים כלפי מישהו שהוא יותר גדול מהם, נתפקרו, מזבו את הדת. מה שאין כן בעבר, ושימו לב, מבין לנו, שוב משתמש קצת בהיסטוריה בשביל להסביר לנו את הדברים האלה, אומר, בעבר גם החכמים היו נקיי כפיים, וגם הם בכלל לא היו תלויים בהמונים. והדברים האלה קשורים, כי היום לא אמר שהיום החכמים הם נקי כפיים. למה? כי הם תלויים בהמונים, הם תלויים בהמון הזה, הם תלויים בתרומות, או הם תלויים בכבוד שנותנים להם, בצפיות וכו'. פעם לא, פעם מי שהם מחזיק את החכמים, או אני הולך להיסטוריה לא כל כך רחוקה, זה היו המלאכים והשליטים שהיו מבינים שצריך כזה, כזאת הנחיה בעם, במלכות, והיו מממנים אותם. ואם ללכת עוד יותר אחורה, אז היו עוד כל מיני צורות. אבל צריך להבין שהחכמים צריכים להיות בלתי תלויים בהמונים. ככה גם חכמים בתוך הנפש שלנו, בתוכנו. כי אנחנו סוף כל סוף רוצים ללמוד את הנקודה הפנימית. מה זה החכמים בתוכנו? חכם משפיע. המשפיע שבנו, שהוא נקודה חלשה, הוא צריך להיות בלתי תלוי בכל הרצונות האחרים, כל הרצונות הגויים שלי שרוצים להקל על פרטיות שלי. הוא צריך שיהיה לו מקום משלו, צריך לפרגן ולהגדיל את הרצון הזה, לתת לו מקום לפעול, לתת לו איזושהי אפליה מתקנת, אם אתם רוצים. אז הנה, בבקשה, מכיוון שאנחנו לא מוכנים ללכת אחרי ראש, התפקרנו כדור. וזה מצחיק, זה פוגש לנו בכל מקום. גם מנהיג, גם ועד הבית צריך לתת לו את הכבוד ראוי לו, ולא אם ההחלטה שלו לא מוצאת חן בעיניך, אז לזלזל בו. כל שכן לראש העיר, ראש מדינה, ואז כולה, מלך. שלא יגידו אנשים, לא, 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 רק למלך משיח אנחנו מוכנים להקשיב, רק למלך משיח. איך תדע? ואם הוא יגיד לך דברים שאתה לא כל כך מוצאים חן בעיניך, תקשיב לו? אז בוא נראה, בוא, עכשיו, אתה מוכן להקשיב לא יודע, ראש ממשלה שלך? לרב שלך? לגבי של בית כנסת שקובע סדרים של בית כנסת? אפילו דברים טכניים? אז האם אתה יודע לעמוד בתור? כי זה תקנה לציבור? וכבר אמר לנו בעל הסולם שדרך ארץ קדמה לתורה, דהיינו לעשות הכרת, להבין הכרת הרע מיחס שלנו אל החברה, קודם ללימוד הכרת הרע ביחס שלנו להשם בתורה, חוצפתם של המונים. אוקיי, ממשיכים. איסור החקירה. ג' דרגות בחוכמי הדת. הראשונים הם אשר זכו לטבע שני שהוא אהבת זולתו, והוא השוואת הצורה לבורא התברך המכונה דבקות. הם המועטים מאוד. עד לאחד לדרה לפעמים, אחד בדור לפעמים, עד, כן, יכול להיות יותר. דרגה ב', הם תלמידיהם אשר על כל פנים קיבלו עליהם את העבודה לשמה. אכן בטרם גמרו את הדבר, לקנות טבע שני. דרגה ג', הם תלמידיהם הנמצאים עוד במצב עבדות שלא לשמה. שלהם אינם מגלים כלום מפנימיות התורה ונשארים במצב של בערות כמו נערים בני י' ג' שנה. ומשום זה אסרו להם לחקור מידותיו בדבר זה. משום חוסר הניסיון והמסיות הצריך לדבר. אוקיי. אני מנסה להבין למה בעל הסולם כתב את זה בהקשר הזה. נראה לי שכשאומר בעל הסולם, למה אתם לא חוקרים במועיות הדת? למה אתם חושבים שאתם יודעים את הדברים האלה? מה זה הגרסא דינקותא הזאת? זה לא מספיק. אומרים לו, כן, אסור חקירה, מה אתה... חוקר במקומות האסורים, אסור ללמוד קבלה וכו' וכו'. הוא אומר, אוקיי, בוא נתייחס רגע לאיסור החקירה. למי אסור ולמי מותר? כדי שלהבין למי מותר. וכל מי שאסור לו בתחילת הדרך, הרי בסוף נהיה לו מותר. זה אומר שהוא צריך לחתור לשם. אז הוא אומר, אז יש אנשים שכבר זכו, תראו, הדרגה א' שבחוכמי הדת, הוא בוחן אותם, הוא מבחין אותם, כי אנשים שזכו לטבע שני, זכו לקנות עוד טבע. מה זה הטבע הזה? אהבת זולתו ודבקות בהשם, שזה נראה לפה כדבר אחד, כן? שזה אחד מוביל לשני, או אחד הוא הכנה לשני. והם המועטים עד אחד לדור. אז יש אחד לדור כזה. אוקיי, אחד לדור. הוא חוקר והוא פותח את הדברים, הוא מביא אותם ושם אותם לשולחן. נפלא. זה אומר שאם אתה מחובר לכזה, אתה כבר לא צריך עכשיו לחקור במקומות שאתה לא יכול. כי הוא כבר עשה את העבודה הזאת בשבילך, רק אתה צריך להיות מחובר אליו. דרגה ב' או תלמידיהם של אותם דרגה א', חכמים, שהם קיבלו עליהם את העבודה לשמה. דהיינו, הם הבינו שמה שהם רוצים זה לעשות עבודה שלא נמנת לקבל פרס. שלא יצא להם שום דבר מהעבודה הזאת לפרטיות שלהם. הם לא מחפשים את זה. הם מחפשים לקנות טבע שני. הם מחפשים את הדבקות. הם מחפשים לעבודה לשמה. זה לא כזה דבר פשוט. זה לא קורה ביום אחד. יש החלטה אמונית. אבל החיים כל יום מספקים לך אתגרים שבודקים כמה אתה מוכן לעבוד לשמה וכמה לא. הוא אומר, אלה בטרם גמרו את הדבר לקנות טבע שני. זאת אומרת, ההבחן של התקדמות מבין דרגה לדרגה הוא הקניין של הטבע השני הזה. הם קיבלו על עצמם, אבל עוד לא קנו טבע שני. ודרגה ג' זה התלמידים שלהם שנמצאים במצב של עבדות שלא לשמה. הם פועלים שלא לשמה, הם פועלים לתועלת עצמית. ככה מקרבים אותם. זה האנשים הרחוקים. שאומרים לו, תקבל שכר או תקבל עונש. זה עבודה שלא לשמה. הם רחוקים. אז להם לא מגלים את הסודות. להם לא נותנים. למה? כי אין להם ניסיון להתמודד עם הדברים האלה. אין להם מחויבות לעבוד שלא לשמה. אין להם לגמרי תפיסה בהשגחת הטוב ומטיב. הם עובדים כמו ילדים שמזמינים אותם ביום שבת לבוא לתהילים בשביל לקבל סוכריות. זה ממש ככה, ממש זה. עכשיו, אתה צריך לשים לב שכל הדרגות האלה נמצאים בתוכנו, אז צריך לשים לב שאנחנו לא רק במקום אחד או במקום אחר. יש את כל הדברים האלה בתוכנו וצריך כל הזמן לעבוד איתם בצורות שונות. מתקדמים לקראת סוף המאמר, הכל מודים שבימים הראשונים היו יותר שכיחים חכמים אמיתיים. דהיינו חכמים העומלים בחוכמה לשם חוכמה ולדאבוננו. דור יתום בעניין הזה, כעת הזה, עדיין לא היה. כי כמעט כל חוכמי דורנו אינם עובדים בחוכמה לשם מטרת חוכמה, אלא לשם מטרת מזונות, כמו הנגר והסנדלר. ומזה תבינו על מה נתמעטו בימינו מעיינים אלוקיים, ועם הם גם מאמינים בדת. והוא משום שחוכמתם אינה נקייה. כי כל עמת המידה של העיון בזמן הזה הוא למצוא חן בעיני המונים או לפרנסה. ודיו לבוא מן הדין להיות נידון. מביאים מפסחים. ואין העבד חשוב יותר מרבו, כי עומל בחוכמה למטרה גופנית. הרי מצטמצמת החוכמה במידה גופניות, חלקיות, ואינה יכולה להיות מקיפה, רוחניות, כמו שהיא צריכה להיות. אוקיי, אז אומר, פעם חכמים אמיתיים היו מצויים יותר. מה זה החכמים האמיתיים? שהיו עוסקים בחוכמה לשם החוכמה. זו הייתה המטרה של העבודה שלהם, ולא למטרה אחרת הם עסקו בחוכמה. החוכמה הייתה המטרה ולא האמצעי. הוא אומר, היום באמת יש לנו פחות. למה? הוא אומר, כי יש יותר אנשים שעוסקים בחוכמה למטרת מזונות. מה זה מזונות? זה יכול להיות כבוד, איך הוא אומר לנו פה? כמו הנגר והסנדלר. דיינו, זה המקצוע שלהם. המקצוע שלהם, זה מה שמפרנס אותם. ולכן הם תלויים הרבה יותר באמונים. הם לא מנותקים מהאמון, ויכולים להיות מחוברים רק לאמת של החוכמה. הוא אומר, ומזה תבינו, למה נתמעטו בימינו המעיינים אלוקיים, ועם הם גם מאמינים בדת? הוא אומר, נתמעטו גם חכמים וגם אנשים שמאמינים. הוא אומר, משום שחוכמתם אינה נקייה, שימו לב, מזהיר אותנו בעל הסולם בעניין הזה, זה כזה דבר מורכב להגיד את זה, אבל סוף כל סוף זאת האמת, וצריך להיזהר. והיום בדורנו אנחנו מבינים שצריך להיזהר, אנחנו מבינים, אנחנו שומעים כל דבר, אתם שומעים אותי, אתם יכולים לסמוך עליי. תשאלו את עצמכם, תבדקו, תבדקו אותי, תנסו את הדברים. כי כל עמת המידה של עיון בזמן הזה הוא למצוא חן בעיני המונים לפרנסה, או לפרנסה. טוב, שימו לב, צופים כל כך, אין, לייקים, אין כל כך, אז זה ודאי לא בשביל כבוד. פרנסה אין לי מזה, אז נראה לי שאתם יכולים לסמוך עליי. אבל, צחוקים בצד, שימו לב. מה הסכנה של מישהו שהוא מלמד חוכמה בצורה לא אחראית או לא אמיתית? הוא אומר שהחוכמה שלו היא מצטמצמת לעניינים גופניים, לאותם עניינים שמהם הוא יכול לקבל כבוד או לא יודע, איזה מזונות אחרים. ולכן היא לא מקיפה, אז כל שכן היא לא יכולה להקיף את הרוחניות שהיא מחוץ למסגרת של הגוף. אז חלק מהעניינים של בדיקה, האם החוכמה שאתם לומדים היא מתעסקת בדברים שהם מעבר לזמן ומקום, או שרק פותרת לכם בעיות מצביות רגיעות? זה דבר אחד. דבר שני, לבדוק שהיא נותנת לכם עבודה. עבודה שאתם ממש מקבלים על עצמכם, אפילו בגוף, כדי שתוכלו לפתח ולקבל תוצאות בפנים. עד כאן, מאמר נפלא שבעל הסולם כתב לעצמו, אבל אנחנו זכינו לקבל את זה. ברוך השם, כל פעם שאנחנו מספרים איזשהו סיפור, כותבים איזה משהו, אנחנו חיים בשביל אותו קהל, שיכול להיות גם דמיוני, אבל אנחנו חושבים כבר בשביל ציבור, דרך ציבור, וחיים בשביל ציבור יותר גדול ממה שאנחנו לבדנו, וזה דבר חשוב. תודה לכם שאתם לומדים, תמשיכו ללמוד. אתם מוזמנים לנקודה הפנימית ביום חמישי בערב, 6:45, בבית מדרש הסולם, ברמת גן, בכתובת ז'בוטינסקי 128, ויש הרבה דרכים ליצור אותנו קשר. אנחנו נשמח לראות אתכם בין האנשים שמחפשים את הנקודה הפנימית. כל טוב. We'll be right back.